להרגיע אותנו. אנחנו צריכים לדעת שכל מה ש...
הרב, אתה שומע אותי?
כן, אפשר לומר שעל ידי התורה אני סוף סוף דבק בעליונים, אבל אי אפשר להגיע לתורה בלי תיקון המידות, ולכן מסכת אבות קודמת. אבל בסיום כל פרק המדבר על המידות, יש לנו משנה המדברת על ערכה של תורה, וזה המשנה של רבי חנניה בן הקשיא. אז קודם כל נקרא את המשנה, ואני מבקש לא לומר קדיש בסוף. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. מה משמעות הדברים? קודם כל, מה החידוש רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? מסביר המהר"ל מפראג מסביר שזה בא כתגובה לטענה הופכית. יש טענה שאומרת שריבוי המצוות זה לא דבר טוב. כן, ריבוי המצוות זה דבר מזיק. מדוע? בגלל שאומנם אני יכול על ידי קיום המצווה לזכות, אבל אני, ככל שיש יותר מצוות, יש יותר גם אפשרויות של עבירות. כלומר, תרי"ג מצוות, זה אומר שיש גם פוטנציאל של תרי"ג עבירות. יוצא שיצא שכרי בהפסדי. זאת אומרת, לא היה כל כך כדאי שיהיו לי כל כך הרבה מצוות, כי הרי לא ייתכן שאני אקיים את כולם, לא ייתכן שלא אחטא, ולכן ריבוי המצוות הוא נזק. הטענה הזאת, רק שנייה, סליחה רבותיי, הלו, הלו, לא, אבל אני באמצע שיעור עכשיו. הטענה היא טענה עתיקה, זה הטענה של מייסד הנצרות, מייסד הנצרות ששמו היה פאולוס, לא ישו, ישו השתמשו בו להקים את הנצרות, אבל המקים של הנצרות, הלא הוא פאולוס, הוא היה בעד ביטול המצוות. כן, הרי בראשיתה של הנצרות היה ויכוח האם להמשיך לקיים את המצוות או לבטל את המצוות, והוא טען, ובאמת ככה הוא ניצח בוויכוח הפנים נוצרי, הוא טען שהמצוות זה דבר רע. למה זה דבר רע? כי בדיוק בגלל הטענה הזאת, שריבוי המצוות זה יכול להביא גם ריבוי עונשים למי שעושה את העבירות, ואז יוצא שהמצוות מראש הן מלכודת, שגורמת שהאדם איננו... תשאל השאלה, אז למה אלוהים... כי נתן את המצווה ללת התורה, ככה הוא כותב. מעניין, על זה נאמר בנציב מוולוז'ין, על הפסוק בספר דברים, בפרשת דברים, כתוב שם, ותרגנו בהעוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו הביאנו אל הארץ הזאת, להפיל אותנו ביד האמורי להשמידנו. כן? אומר הנציב, למה התורה סיפרה את זה? זה שנאמרה טענה בסתנו. ההסבר פשוט אומר, כי עתידה להיות טענה שהתורה עצמה היא כללה לישראל, לכן התורה סיפרה שטענה כזאת נאמרה כבר במקדם, שהענקת ארץ ישראל לעם ישראל גם זה כללה. והרי כל אחד מבין, שזה לא נכון, שזה ברכה. וכשם שלמרות שזו ברכה, נאמרה הטענה שזו כללה, כך נוכל להבין על הטענה האחרת, על התורה שהיא חלילה כללה, שזו טעות אופטית. כן, אם כי יש כאלה שבאמת חושבים שארץ ישראל זה כללה, אבל הם אינם נכנסים בכלל הדיון הרציני. אז אם ככה, בעצם רבי חנניה בן הקשיא אומר, לא כמו פאולוס, אלא כתגובה לפאולוס, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. טוב, אבל מה עם הטענה שזה מביא הרבה עבירות? אז קודם כל, מה אומר יהודי? סתם יהודי ישר נאמן לדתו, לאמונתו, כששואלים אותו על זה שהמצוות יכולות להביא גם לעבירות. התשובה של היהודי היא פשוטה מאוד. נכון, אפשר לעבור עבירה, אפשר גם לעשות תשובה. נכון, האומר חטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אתה לא חוטא לכתחילה. אבל אם אדם חטא, יש אפשרות של תיקון. התיקון זה התשובה. ויוצא לפי זה שהנצרות נוצרה מחוסר אמון ביעילות של התשובה. כן, עבור הנוצרי התשובה לא מספקת. התשובה היא אפשרית במידה, כלומר, היא מלווה לאיזושהי כפרה מיסטית. כן, הסבל של ישו על הצלב וכדומה. אבל התשובה כשלעצמה לא מספיקה כדי למחוק את החטא, בניגוד ליהדות. זאת אומרת, אם אתה מאמין בתשובה, אתה יכול גם לקבל את התורה. יש הרי מדרש מפורסם שהקדוש ברוך הוא סיבב על כל האומות, ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה. ובני אדום לא הסכימו כי כתוב שמה לא תרצח. ובני ישמעאל לא הסכימו כי כתוב שמה לא תגנוב. סליחה רגע. הלו? אני באמצע שיעור. כן. ובני ישמעאל לא הסכימו בגלל שכתוב לא תגנוב. ובני עמון ומואב כי כתוב שמה לא תנאף. כלומר, יש לנו פה רשימה של טענות מדוע אי אפשר לקבל את התורה, משום שהתורה סותרת את היצר הרע של האדם. הרי האדם רוצה לרצוח, רוצה לגנוב, רוצה לנאוף, ואז לא ייתכן שזה לא יקרה, ולכן לא כדאי לקבל את התורה. שוב, אנחנו רואים את אותה הטענה. הרי גם בני ישראל הסכימו לקבל את התורה, וגם אצל בני ישראל יש רוצחים, ויש נואפים, ויש גנבים. אלא שעם ישראל יודע שאפשר גם לעשות תשובה. זו הנקודה הראשונה, אבל זה לא רק זה. הרי אפשרות של תרי"ג מצוות, זה מתקזז עם אפשרות של תרי"ג עבירות. אז מה נשאר? אפס. נכון, נשאר אפס, אבל אפשר, אבל יש עוד משהו אחר, שיש מעלה עצמית בנפש של ישראל, בזה שאני אחד כזה שמצפים ממנו לקיים תרי"ג מצוות. מי שמצפים ממנו לקיים רק שבע מצוות, שבע מצוות בני נוח, זאת מעלה בנפש, אבל מעלה בינונית. לעומת זה, אם מצפים ממני לקיים את כל תרי"ג המצוות, זאת מעלה עליונה. ולכן זה זכות לישראל שקיבלנו תרי"ג מצוות, גם אם אנחנו לא מקיימים אותן. עצם זה שאנחנו במעלה כזאת, שאנחנו נדרשים לקיים תרי"ג מצוות, זאת מעלה עליונה. הרב צבי יהודה קוק היה מנתח את דברי רבי חנניה בן הקשיא בתור אילוסטרציה להבחנה בין לשון תורה ללשון חכמים. אולי דבר מפורסם שכדאי לחזור עליו, העברית שאנחנו מדברים איננה העברית של הקדמונים. בעצם יש ארבעה סוגי שפה עברית. יש העברית התנכית, לכל אורך התנך. יש העברית של חכמים, זה העברית של חז"ל, של המשנה והתלמוד. העברית השלישית זאת העברית של ימי הביניים, כלומר העברית הרבנית, שבה כתובים כל הטקסטים הרבניים, והעברית המודרנית. שהיא התפתחות שלא התחילה עם בן יהודה, זה התחיל לפני משהו כמו 300 שנה, התפתחותה של העברית החדשה. וכאשר אנחנו דנים באיזשהו מושג, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מהו ההקשר הספרותי שבו המושג מופיע. האם מדובר בעברית תנכית, משנאית, ביניימית או חדשה. ופה אצל רבי חנניה בן הקשיא, יש לנו הבחנה בין לשון חכמים לבין לשון מקרא. בואו נראה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רצה. שנאמר, איפה כתוב שהשם רצה? כתוב חפץ. השם חפץ, אם כן, במקום רצה, נהיה חפץ. והקדוש ברוך הוא, זה בלשון חכמים. מה בלשון הנביא? השם. השם חפץ. ולזכות את ישראל, בלשון הנביא, למען צדקו. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, בלשון הנביא יגדיל תורה וידיר. וכאן הרבה מאוד הבחנות יש בין לשון חכמים לשון תורה. זה לא רק איזה שינוי בלקסיקון. יש גם שינוי במציאות הרוחנית. המושג, קודם כל נתחיל עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מושג מופשט, פילוסופי. כן, מה פירוש הקדוש ברוך הוא? הקדוש שהוא בעצמו הברוך. קדוש פירושו נבדל. טרנסנדנטי, ברוך, הכוונה מתגלה, אימננטי. ואז יש לנו סתירה מיודועה בפילוסופיה בין טרנסנדנטיות לאימננטיות. וכאן אנחנו רואים שחכמים הבינו, רצו להשריש בתוך הנפש, שהקדוש ברוך הוא גם נבדל, וגם מתגלה, גם רחוק וגם קרוב, ואמרו, הקדוש ברוך הוא. זה לא ברוך יהיה, או הקדוש יתברך, אלא הקדוש הוא בעצמו הברוך. כן, או גם במילה הוא, הדברים כתובים. הוא זה ראשי תיבות, הוא שמו אחד. כלומר, הוא הנבדל, שמו המתגלה, אחד. אבל כל החשיבה הזאת היא חשיבה פילוסופית, אמנם עממית, אבל עדיין פילוסופית, אינטלקטואלית. לעומת זה, כשהנביא אומר י' כ' ו' כ', הוא אומר שם אדנות או שם הוויה, הוא לא מדבר על מושג פילוסופי, הוא מדבר על מושג חווייתי. כשישעיהו אומר ראיתי את השם, זה לא שיח פילוסופי, זה שיח חווייתי, זה המפגש שחווה ישעיהו הנביא. ולכן הוא יכול לומר ראיתי את השם, למרות שבתורת משה כתוב לא יראני האדם וחי. אבל ברגע שפסקה הנבואה, אז אנחנו נכנסים ללשון חכמים, ואז כל מה שהנביאים הכירו באופן חווייתי הופך להיות איזושהי הכרה אינטלקטואלית, הקדוש ברוך הוא. לכן ההבחנה בין השם לבין הקדוש ברוך הוא. גם המהר"ל מפראג בהקדמתו לגבורות השם מסביר שהביטוי הקדוש ברוך הוא בא לומר שאין לקדוש ברוך הוא גדר, הוא למעלה מכל הכרה, הוא אינסוף, אם אפשר לומר כך. מה ההבדל בין חפץ לרצה? הנביא השתמש במילה חפץ, ואילו רבי חנניה בן הקשיא משתמש בביטוי רצה. חפץ זה ההתאחדות של הרצון עם החפץ. כן, בעברית, כשאנחנו מדברים על חפץ, בדרך כלל מתכוונים למשהו ממשי, שאפשר למשש אותו. זה החפץ. ואילו כשאני רוצה חפץ, יש הבחנה בין הרצון שלי לדבר שאני חפץ. זה עולם שבו יש ניתוק מסוים בין הרצון לבין המטרה. לעומת זה, אצל הנביאים, השם חפץ זה מתאחד עם החפץ עצמו. שוב, הבחנה בין לשון חכמים ללשון מקרא, שמראה על השינוי ההיסטורי שנעשה בין זמן הנביאים לזמן החכמים. כאן אנחנו עוברים לנקודה השלישית, לזכות את ישראל, ובלשון הנביא, למען צדקו. הבדל עצום מבחינה מוסרית. לזכות זה סוג של כדאיות, זה תועלתי. זה מאוד יעיל, מאוד כדאי לקבל תורה ומצוות. כן? לכן רצה כזכות לזכות את ישראל. יש לי זכויות, אני קניתי. סך הכל זה קצת אינטרסנטי, אגואיסטי. לעומת זה, למען צדקו, זה למען הצדק, כלומר, הערך המוסרי העליון, האידיאל. כן. בין חפץ לרצה, יש הבדל גם בזמן, נאמר לנו בצ'אט, אני אכן מקבל, תודה. ובכן, בואו נחזור. למען צדקו, זה כלומר, התורה והמצוות אינם כדי שאני אזכה באיזשהו פרס, בעצם ברגע שקוראים לזכות, זה בבחינת העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אבל כשאני אומר למען צדקו, זה בבחינת העבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אלא למען הערך העצמי של הצדק שנעשה בעולם על ידי תורה ומצווה. שוב, אנחנו רואים פה הבחנה תהומית מבחינה מוסרית בין זמן הנבואה לזמן של היעדר ההתגלות. יגדיל תורה וידיר, מתרגם אצל רבי חנניה בן קשיא, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בביטוי של הנביא יש רק תורה, תורה ויאדיר, ההדרה של אותה התורה. ואצל רבי חנניה בן קשיא זה הופך להיות תורה ומצוות. המצוות הן ההתפרטות של התורה, והן כבר משהו העומד בפני עצמו. מעניין מאוד שאנחנו רואים אצל החכמים הרבה פעמים מניין מצוות. והרבה פסוקים בתורה מתפרשים בתור מצוות. נשאלת השאלה, האם בזמן שישראל קיבלו את המצוות, הם ראו בהם מצוות? אני אסביר למה הכוונה. למשל, איפה כתובה מצוות ברכת המזון בתורה? אז זה פסוק בפרשת עקב, ואכלת וסברת, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אמרו חכמים, ואכלת וסבעת, זה לא מצווה. אני לא, אין מצווה לאכול ואין מצווה לסבוע. אבל אם אכלת וסבעת, יש מצווה אחת מתרי"ג מצוות, וברכת את השם אלוהיך. וכאן אני שואל, שאלו מבחינה דקדוקית, אין שום הכרח לומר את זה. בדיוק כמו שואכלת וסבעת זה לשון עתיד ותיאור מציאות. אני יכול גם להבין, וברכת בתור תיאור מציאות. כלומר, אדם שאכל וסבע, ברור שהוא מברך את מי שנתן לו. אז אומרת התורה, השם מביא אותך אל ארץ טובה, לארץ ישראל, ואכלת וסבעת. ברור מה יקרה, אחרי שתאכל ותסבע, ברור שאתה תברך. כלומר, זה שהחכמים בזמן המשנה לוקחים פסוק שמתאר מציאות והופכים אותו לחובה דתית, פורמלית, אחת מתרי"ג המצוות, זה דבר אמיתי, אבל זה תולדה של ההידרדרות של החיים. כאשר הספונטניות עבדה מן העולם, ואז צריכים לחייב אותי בחובה נורמטיבית לומר את ברכת המזון. כן? אז כך שגם פה, אפשר לומר, בזמן שהמצווה ניתנה, היא הייתה חלק מן התורה. תורה ומצוות לא היו נפרדים. סליחה. הלו? 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 אני באמצע שיעור, כן. כן. למען צדקו, אז לכן, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, זאת הבחנה, הבחנה בין התורה לבין המצוות היא הבחנה מאוחרת, מתקופת החכמים. אבל אצל הנביא יגדיל תורה וידיר, זה אותו העניין, זה אותה המהות. עד כאן המשנה של רבי חנניה בן קשיא. מכאן ואילך, רבותיי, אנחנו עוברים לפרק שני במסכת אבות. פרק שני, רבי אומר. עד עכשיו ראינו את כל השרשרת של מסירת התורה ממשה ליהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, שאנחנו מגיעים אל הזוגות, שמעון הצדיק והזוגות, ו... משפחת הנשיאים של הלל ושמאי, רבן שמעון גמליאל, ואז אנחנו מגיעים בפרק השני למחבר המשנה בעצמה, רבי יהודה הנשיא. שאלת השאלה, למה אתה קורא לו רבי? למה אתה לא קורא לו רבי יהודה הנשיא? אני ראיתי במסבר מעניין. מי שכתב את המשנה זה לא רבי בעצמו, הוא הכתיב אותה. היו לו מזכירים. הוא אומר למזכיר, תכתוב כך וכך. אז כשרבי היה אומר משהו, אז המזכיר כותב, רבי אומר, הרב שלי אומר. כן? אז רבי, לכן זה הפך להיות שרבי יהודה הנשיא שמו רבי. כן, המחבר של המשנה. הוא הבן של רבן שמעון בן גמליאל השני מיבנה, והוא העורך של המשנה. וכאן אומר, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. אני לא מבין את השאלה הזאת בכלל. הרי אתה בא לתת הוראות מוסריות, אז תגיד מה אני צריך לעשות, למה אתה צריך לשאול שאלה, איזוהי דרך ישרה. במיוחד שכבר קדמו לך דורות רבים, וכל הדורות האלה אמרו לך מה לעשות. ופתאום אתה אומר, איזו היא דרך ישרה שעבור לו האדם. וכנראה שאחרי שאני יודע את כל העקרונות, עדיין זה לא מספיק. עכשיו אני צריך לברר בעצמי, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. האדם צריך לברור לעצמו את הדרך המתאימה לו. האופן שלי לדעת את השם או לעבוד את השם, הוא שונה מהאופן שלך לעבוד את השם או לדעת את השם. בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה אותי שונה ממך. ממילא הדרך שלי אליו, זה מסלול אחר מהדרך שלך אליו. ולכן צריך האדם שיעבור לו. וזה מה שכתוב, איזוהי דרך ישרה. ישרה, הביטוי ישר הוא ביטוי יחסי. כן? אם אתה הולך במסלול ישר, כל המסלולים האחרים נראים בעיניך לא ישרים. אבל בשביל ההולך בדרך השנייה, אז אדרבה, הדרך שלך היא הנראית לו עקומה. לכן איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. ויש כאן, אם כן, הבחנה בין טוב לרע. לבור, הכוונה לברור, שאדם עושה בירור בתוך עצמו, מה הנקודה שצריכה תיקון אצלו, איזה התנהגויות או איזה מידות הוא צריך להעביר מעצמו או לשפר, ואיזה הוא צריך כן לאמץ, ויוצא לפי זה שלכל אדם ואדם יש דרך משלו. איזוהי דרך ישרה שיעבור, התשובה שיעבור לו האדם. וכאן התשובה היא תשובה מאוד מאוד כללית בהגדרה. כל שהיא תפארת לעושיה או לעושה ותפארת לו מן האדם. כלומר, אפשר להבין את זה גם מעין מאמר אחר שיש בחז"ל, כל שדעת הבריות נוחה המנו, דעת המקום נוחה המנו. כלומר, אתה שואל את עצמך, האם אדם זה אהוב לפני המקום או אינו אהוב לפני המקום? התשובה תהיה פשוטה. אם הוא אהוב לפני הבריות, אתה יודע שהוא אהוב לפני המקום. לכן כל שהיא תפארת לעושיה או לעושה, כלומר לקדוש ברוך הוא, היא תפארת לו מן האדם. וכאן, סליחה, יש לנו הבחנה בין סוגים שונים של עבודה. אולי, באמת זו שאלה מוזרה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו ישירות, מה הוא מצפה מאיתנו? וכאן אני רוצה להביא מדרש שמובא בספר עין יעקב. מה זה העין יעקב? רק שנייה, בבקשה. מחילה מכבודכם. ספר עין יעקב זה אוסף, זה אגודה של כל אגדות התלמוד. אגדות הש"ס נאספו לקובץ אחד הנקרא בשם עין יעקב, נערך על ידי רבי יעקב אבן חביב. ובגלל שנקרא עין יעקב, אז הפירושים, למשל של הרב קוק, נקראים עין היה על עין יעקב. עין היה אברהם יצחק הכהן. עכשיו, רבי יעקב בן חביב מביא בהקדמתו מדרש שאנחנו לא מכירים את מקורו. כנראה שהוא פגש את המדרש הזה, אבל זה מדרש שלא הגיע לידינו. אז אנחנו סומכים על בעל עין יעקב שהוא מצא את המדרש הזה. ושם יש דיון במחלוקת תנאים, מה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ואז מובאות שמה שלוש אפשרויות. הדעה אחת המפורסמת גם אצל רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, וזה כלל גדול בתורה. אבל יש גם דעה נוספת שאומרת, זה ספר תולדות אדם, גם זה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ויש דעה שלישית שאומרת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה הפסוק החשוב ביותר בתורה. על דרך המוסר, בעלי המוסר אומרים, כי מה זה הפסוק השלישי הזה, את הכבש אחד תעשה בבוקר? אתה יכול לבוא עם עקרונות גדולים של ואהבת לרעך כמוך, או זה ספר תולדות אדם, אבל נראה אותך כל יום עושה מה שצריך לעשות. כל יום בבוקר ובערב לעשות את קורבן התמיד. זה המבחן האמיתי של הערכים הגדולים. אבל טוב, זה על דרך המוסר, אבל בואו ננסה להבין קצת יותר. הרי את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, זה בין אדם למקום. ואהבת לרעך כמוך, בפשטות זה בין אדם לחברו. והפסוק, זה ספר תולדות אדם, שהאדם מוליד את עצמו, מוליד את האדם, זה בין אדם לעצמו. מסביר הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניתו עליו השלום, שבעצם מדובר בשלוש תקופות בעולם. התקופה הראשונה, כשאדם נמצא בגן עדן, בקרבת אלוהים גדולה, המבחן שלו זה המסוגלות שלו לעמוד בציווי של הקדוש ברוך הוא. ואכן, זה מה שאנחנו רואים שם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, לא, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כלומר, יש מצוות עשה מכל עץ הגן אכול תאכל, יש מצוות לא תעשה לא תאכל ממנו, והעמידה של האדם בציווי על אכילת עץ הדעת או אי אכילתו, זה מה שבוחן את האדם. אז אפשר לומר שהמבחן העיקרי, האמיתי של האדם, זה בין אדם למקום. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. אבל אחרי שהאדם גורש מגן עדן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו מפגש בלתי אמצעי וישיר עם האלוהות. אנחנו במצב שבו יש הסתר פנים. מה עושים במצב כזה? אומר הכתוב, אתה ואהבת לרעך כמוך. איך שאתה מתייחס לחברך, זה מגלה כיצד היית מתייחס לקדוש ברוך הוא ישירות, אם זה היה אפשרי. ולכן, כאן צודק רבי, את כל שהיא תפארת לעושה, ותפארת לו מן האדם. המבחן של היותי רצוי לפני המקום, זה האם אני רצוי לפני הבריות. והדבר השלישי, זה לעתיד לבוא, שהאדם בינו לבין עצמו מכיר את האלוהי שבו, שעל זה אומר הנביא ירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנה. זאת אומרת, האדם ישאב ממעיינות עצמו את החיים הפנימיים שלו. אבל בינתיים אנחנו בבחינת ואהבת לרעך כמוך, זה המבחן האמיתי של היחס בין האדם לבין הבורא. אבל יש מצבים שלפעמים צריך לבחור. אני לא יכול להיות גם רצוי לפני השם וגם רצוי בעיני הבריות. על זה אמרו, אלה תולדות נוח נוח. מה זה נוח? אדם צריך להיות נוח למקום ונוח לבריות. אז צריך להיות נוח נוח. אבל לפעמים אי אפשר, צריך לבחור. אז ההמשך, את האלוהים יתהלך נוח. כלומר, הלך לבחור להיות נוח בפני המקום. אבל באופן כללי, הדרך הישרה היא זו שבוחנת את היחס שלך אל האלוהים ולבריות. היה גוי אחד בשם אפלטון, באתונה, שאמר שלפילוסופים יש תפקיד כפול, ושהתפקיד הכפול הזה בעצם בהכרח יתסכל את הפילוסופים. הפילוסוף יש לו תפקיד ראשון, והוא להתבונן באידאות. כלומר, הוא מפנה את הראש שלו כלפי מעלה. מצד שני, החברה זקוקה למי שיארגן אותה בצדק וביושר. לכן היא צריכה לקחת את הפילוסופים ולכבול אותם באזיקים כדי שינהלו את החברה. ואז יוצא שהפנים שלהם כלפי מטה. יוצא שהפילוסוף מצד אחד פונה כלפי מעלה, מצד שני פונה כלפי מטה. והניגוד הזה בין שתי הפניות זה הקרע בנפש של הפילוסוף. רבי גובר על הקרע הזה ואומר, זה בעצם אותו הדבר. אתה רוצה להיות רצוי לפני המקום, בוא נראה איך אתה רצוי לפני הבריות. ואז הוא ממשיך. הווה זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מה זה הווה זהיר במצווה קלה ובחמורה? מה גורם למצווה להיקרא בשם קלה? ומצווה אחרת להיקרא בשם חמורה. הרי אינך יודע מתן שכרן. אז הרמב״ם אומר, מה זה מצווה קלה? אפשר לראות, אומר הרמב״ם, במצוות עשה קשה לדעת. אבל במצוות לא תעשה, אפשר לדעת מה מצווה חמורה, לפי גודל עונשה. יש מצווה, יש עבירה שאני חייב עליה סקילה, ויש מצווה שאני חייב עליה רק קראת, או שאני חייב עליה רק מלכות, או שאני לא חייב עליה כלום. אז אומר הרמב״ם, בגבי מצוות לא תעשה, ההגדרה של קלה וחמורה, זה יחסית קל להביא. במצוות עשה, זה נאמר, אינך יודע מתן שכרם של מצוות. וזה, אומרים, למשל לגבי שילוח הקן, שזה מצווה שקל לעשות אותה, צריך פשוט רק להסיר את האם מעל הביצים, לעומת מצוות כיבוד אב ואם שדורשת מאמצים רבים בגלל שהיא סותרת את התת מודע של האדם, שכל אדם, גם אם הוא לא פסיכואנליסט, יודע שיש לו התנגדות אל ההורים שלו, ולכן מצוות כיבוד אב ואם היא קשה, ובשניהם נאמר למען ייטב לך וארכת ימים. כלומר, שאנחנו לא יכולים להבחין בין מצווה קלה למצווה חמורה מצד מתן שכר. אבל אפשר להבין את זה עוד יותר לעומק. לפעמים יש מצווה שהיא קלה, אבל היא התיקון שלך, בשביל זה באת לעולם. יש אדם שאצלו התיקון איננה אותה מצווה, אלא הוא בא בשביל מצווה אחרת, שהיא חמורה. ולכן כשאתה רואה שני אנשים, אל תשפוט אותם, כי זה מצוותו כך, וזה מצוותו כך. נכון שבאופן פורמלי צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות. אבל לגבי הנוסחה האישית המיוחדת של אותו אדם בחייו, אינך יודע למה הוא בא לעולם, ומהי הסיבה, למה מצפים ממנו. רוצה לספר כאן סיפור ששמעתי מהרב מנחם בן יעקב, אחד מגדולי המלמדים גמרא במכון מאיר, בכמה ישיבות, שסיפר על אמו, אמו עליה השלום, אמו של הרב מנחם בן יעקב, שהייתה בחורה צעירה באוסטריה. וקצת לפני השואה הגיעה לאוסטריה עדה מימון. עדה מימון הייתה אחותו של הרב יהודה לייב פישמן, הנקרא יהודה לייב מימון, שהיה שר הדתות הראשון של מדינת ישראל, והיה מהפעילים המרכזיים בתנועת המזרחי, והיה גם מחותמי מגילת העצמאות, הוא זה שבירך את ברכת שהחיינו ושהקימו את המדינה. ואחותו, עדה מימון, יצאה לאוסטריה בתור שליחה של ההסתדרות הציונית, ו... היה לה כמות מוגבלת של סרטיפיקטים, דיינו אשרות עלייה לארץ, באותם הימים היה הספר הלבן, לא כל אחד היה יכול לעלות לארץ, והיה לה זכות לחלק סרטיפיקטים בכמות מוגבלת. ואימו של הרב בן יעקב הייתה אז נערה צעירה, ואמרה לה אדם מימון, אין לי בשבילך סרטיפיקט, אין לי מספיק. אבל אז היא אמרה, אבל לי יש יתרון. אני יודעת עברית, וכיוון שאני יודעת עברית יש לי יתרון, ואכן קיבלה סרטיפיקט וככה עלתה לארץ וניצלה מן השואה. והנה הרמב״ם בהקדמתו למשנה אומר שמצוות ידיעת השפה העברית היא מצווה קלה. והנה אנחנו רואים, הווה זהיר במצווה קלה, כבחמורה שנתה יודע מתן שכרן. בזכות המצווה הקלה הזאת ניצלה אמו של הרב בן יעקב מן השואה, ובזכות זה זכינו גם לשיעורי הגמרא הנפלאים של הרב מנחם בן יעקב, שחינכו דורות רבים של תלמידים בישראל. אז זה, פה יש לנו הדגמה ממשית של הווה זהיר במצווה קלה, כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אגב, יש פה ביטוי מאוד מוזר, מתן שכרן. תגיד, אינך יודע, שכרן, מה זה מתן שכרן? כן, יש גם ביטוי, מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. אלא יש הבדל בין שכר לבין מתן. שכר זה מה שמגיע לי. מתן זה מתנה, זה מעבר למה שמגיע לי. באמת המצוות, אם אנחנו מודדים את ערכן מצד השכר, שכר הוא גדול, אבל יש לו גבול. אחרי, אבל המצוות גם פותחות שערים אל מרחבים רוחניים הרבה יותר גדולים ממה שאדם יכול להשיג. אז אחרי השכר יש מתן השכר, המתן שמעבר לשכר. והווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. לפני כן אתה דיברת איתי דברים אידיאליים, כן, וזהיר במצווה קלה וכו'. פתאום אתה מתחיל לדבר איתי על השכר, ועכשיו אתה מדבר איתי גם על ההפסד. זה מדרגות מוסריות שונות. אם אתה במדרגה עליונה, אתה מחפש דרך ישרה שיעבור לו אדם, שהיא תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם. אם אתה קצת פחות מזה, אתה רוצה לדעת מה מתן שכרם של מצוות. אם אתה פחות מזה, אתה גם עושה חשבון של כדאיות. האם באמת שווה כל ההפסד של העבירה וכדומה. כן, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. מה זה הפסד מצווה? אם אני אקיים מצווה, אני אפסיד. כן, מה אני מפסיד? אני מפסיד את הטרחה, את הזמן, את התענוגות. למשל, אני מקיים מצוות תפילה. בזמן שאני מתפלל, יכולתי לשחק טניס. אבל אני מפסיד. אני מוכן להפסיד, אבל הרווח גדול. ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. ושכר עבירה. זאת אומרת, יכול להיות שאם אני עובר את העבירה, יש לי רווח מיידי. אבל מה עם ההפסד? כן, כלומר, צריך בעצם האדם, האדם כאן מוזמן להתנהג כמו הסוחרים הגדולים שעורכים חשבונות מדי פעם. כן, אתה עושה חשבון, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, וזו דרך אמיתית. בסופו של דבר, לא על מנת להפחיד את האדם, אלא על מנת להעריך את דרכו של האדם. ומחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. יש אגב הבחנה מעניינת בין יצר הטוב ויצר הרע, יש הרבה הבחנות, אבל אחת ההבחנות זה שיצר הרע משלם במזומן, ואילו יצר הטוב משלם בתשלומים, כן, בהקפה. כלומר, אם האדם נמצא בפני אלטרנטיבה, האם לבחור בטוב או ברע, הרע הוא מספק באופן מיידי את התוצאות שלו, בעוד שהיצר הטוב דוחה לאחר זמן. נשאלת השאלה האם זה פייר. התשובה היא ודאי שזה פייר, בגלל שהרבה יותר גדול לחיות את העתיד מאשר את ההווה. כאשר אני חי רק את ההווה, הרי ההווה חולף. לעומת זה העתיד מלא הבטחה, מלא טוב. ולכן זה טוב שהיצר הטוב פונה אל העתיד, ושהיצר הרע פונה אל ההווה. אותה שאלה יש למשל לגבי תשלומי רשעים וצדיקים. כן, ידוע במדרשים, בדרשות של חז"ל, שהרשעים מקבלים את שכר המצוות שהם עושים, יש מעשים טובים שעושים הרשעים, מקבלים את זה בעולם הזה. לעולם הבא הם חוטפים על כל העבירות שהם עשו, וכן גם הצדיקים, על קצת עבירות שהם עשו, הם חוטפים הרבה בעולם הזה, כדי לשמור את השכר הנקי לעולם הבא. וכאן אפשר לשאול, האם זה פייר? האם זה פייר? שאומרים לי, האם זה פייר שהרשע לא מקבל כלום בעולם הבא מן המצוות שהוא עשה? כן? התשובה היא כן, כי אם היית שואל את הרשע איפה הוא מעדיף לקבל את שכרו, אומרים לו, תשמע, רשע יקר, אתה עשית קצת מצוות, אתה רוצה לקבל את השכר על המצוות האלה בעולם הזה או בעולם הבא? ברור שהרשע היה בוחר בעולם הזה, משום שהעולם הזה, זה עניינו, זה מה שהוא מעוניין בו. ואילו הצדיק, אם היו אומרים לו, איפה אתה רוצה להיענש על עבירותיך בעולם הזה ובעולם הבא, ברור שהצדיק היה מעדיף שזה יהיה בעולם הזה, כי אצלו העולם הבא הוא העיקר. כך שיש פה צדק אמיתי, גם עם הרשעים וגם עם הצדיק. ממשיך רבי ואומר, הסתכל בשלושה דברים, ונטע בה לידי עבירה. מה זה הסתכל? הסתכל זה להתבונן. זה הכוונה ראייה ממוקדת. כן, יש הבדל בין לראות לבין להסתכל. אז הסתכל, הכוונה תתבונן בשלושה דברים, ואין אתה בא מידי עבירה. מה זה ידי עבירה? האפשרות לעשות את העבירה. כן? כלומר, יש למשל ביטוי בפרשת ויצא, לבן אומר, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אז זה ידי, יכולת. כן? או יש ביטוי כזה שאדם יוצא, לא יוצא למלחמה אם הוא מתיירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? תגיד, עבירות שלו. הרי לא כל עבירה נעשית עם היד. יש עבירה שנעשית באוזניים, בעיניים, בפה, ביד, ברגל. אז למה אתה אומר עבירות שבידו? מסביר רבי נחמן מברסלב, בידו הכוונה ביכולתו. עבירות שבידו לעשות. כלומר, לא שהוא עושה עבירה, אלא הוא יודע לאיזה עבירה הוא עלול להגיע. הוא מתיירא מן העבירות שבידו. לא שהוא עשה, אלא שבידו לעשות. אז כאן, ידי עבירה, הכוונה האפשרות לעשות את העבירה. כלומר, אם תסתכל בשלושה דברים, לא רק שלא תעבור את העבירה, אתה תבטל מעצמך את האפשרות, את העלה על הדעת לעבור את העבירה. וזה מה שאומר, אין אתה בא לידי עבירה. מה עם השלושה דברים? דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. בואו ננסה להבין מה זה דע מה למעלה ממך קודם כל. מה זה מה למעלה ממך? אלא מסבירים גם החסידים וגם רבי חיים מוולוז'ין וראשי המתנגדים, דע מה למעלה ממך. כלומר, מה שלמעלה בא ממך. אתה בעצם הקורם לשינוי בכללות המציאות. המעשה של האדם פועל לא רק עליו, אלא פועל על הקוסמוס כולו, על כל הוויה, על כל העולמות כולם. כך שאם אדם עשה מצווה, בנה עולמות, אם עשה עבירה, הרס עולמות. אז דע, מה למעלה? ממך. זה מתחיל ממך. עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מה זה העין? מה זה האוזן? מה זה הספר? עין זה השגחה. כן? הרי העין משמשת כדי להשגיח על משהו. כן? אז עין של מעלה, הכוונה השגחה של מעלה. זאת אומרת, המעשה שלך פועל על הטיית ההשגחה לכיוון זה או אחר. כלומר, ההיסטוריה תשתנה, או ההשגחה למציאות תשתנה, לפי מעשיך. עין רואה. ואוזן שומעת. מה זה האוזן השומעת? זה הכוח שמקבל את התפילות. כלומר, בעוד שהעין של מעלה משפיע ממעלה למטה, האוזן של מעלה מקבלת ממטה למעלה. כלומר, אתה גם פועל לא רק מהעין כלפי העולם, אלא מהעולם כלפי האוזן. או בשפתם של חכמי הקבלה, זה נקרא חוכמה ובינה, עין ואוזן. כלומר, אתה צריך להבין שאתה פועל לא רק בתוך מסגרת העולם הפרטי שלך, אתה חלק מהוויה כוללת. ואם אתה חלק מהוויה כוללת, אז יש משמעות לכל מה שאתה עושה. ואז יוצא, כי אם לא, אז אדם יכול לומר, מה אכפת לכם מה אני עושה? אני בחדרי חדרים, אני אוכל את החזיר שלי, מה אכפת לכם מה אני עושה? אבל אם אתה מבין שמה שאתה עושה בחדרי חדרים, יש לו השפעה על כללות ההוויה, אז אתה גם לא בא לידי עבירה, כי הדאגה שלך מפסיקה להיות דאגה למען עצמך, אלא אתה דואג על כללות העולם כולו. וכל מעשיך, בספר נכתבים. מה זה? כל מעשיך. תגיד, מעשיך. אלא יכולתי לחשוב שיש חלק מן המעשים שלי שהם חשובים, וחלק מן המעשים שלי שהם חסרי משמעות, הם לא חשובים. אז כאן באים לך, לא, דע לך שלכל מעשיך יש משמעות. זה גאולת האדם מן התוהו. סליחה. הלו? הלו. אני באמצע השיעור. בבקשה, תודה. כן. וכל מעשיך בספר נכתבים, כן, כל מעשיך, לכל יש משמעות. בספר נכתבים. מהו הספר הזה? הספר, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. אני נראה לי שכאן צריך להבין את הספר במובן של ההיסטוריה. כן, הרי יש במדרש ילקוט שמעוני, שאם ראובן היה יודע שיהיה כתוב בתורה שראובן הלך להציל את יוסף, הוא היה רץ. ואם היה בועז יודע שאם יהיה כתוב, שיהיה כתוב יום אחד במגילת רות שהוא נתן לרות שש שעורים, הוא היה נותן לה טונות של שעורה. כן? כלומר, האדם מתייחס אל המעשים שלו אחרת במידה והם כתובים או לא כתובים. כן? או יוב אמר, מי ייתן איפה ויכתבון מילאי, מי ייתן בספר ויוחקו. כלומר, הבקשה של יוב זה שתהיה משמעות למעשים שלו, ולדיבורים שלו, עד כדי כך שהם נכתבים בספר. זאת אומרת שהם הופכים להיות חלק מהנצח, איזה סוג של תורה, תורה כתובה. וכל מעשיך בספר נכתבים. וזה בעצם מה שאומרים לך, אתה לא רוצה לבוא לידי עבירה, כי למה אדם בא לידי עבירה? כי הוא חושב שמעשיו אין להם משמעות, אבל אם כל מעשיך בספר נכתבים, אז המעשים שלך הם בעלי משמעות. ויוצא לפי זה שאפשר להביא את כל הדברים האלה של רבי, לא בתור הפחדה, תדע לך ישפטו אותך, אלא הכוונה, תבין שמעשיך הם חשובים, אם אתה חשוב, אז מה שנקרא אצילות מחייבת, לא ייתכן שתבוא לידי עבירה, וכל מעשיך בספר נכתבים. אפשר להבין גם את המילה ספר במובן של העולם כולו. כן, הרי משה רבנו אמר, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מכנינה מספרך אשר כתבת. באותה שעה התורה עוד לא הייתה כתובה, אלא הכוונה מה זה ספרך אשר כתבת, העולם כולו הוא ספרו של הקדוש ברוך הוא. ככה מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כאשר הוא מדבר שם על ספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר וסופר וסיפור, ספר ספר וסיפור, עודנו כמות ואיכות ומעשה. ובעצם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את עולמו, הוא כותב את ספרו. ואז מעשיי, אני האדם הקטן, מעשיי כתובים בספר של הקדוש ברוך הוא. יש אפשרות נוספת להבין את המילה ספר, במובן שהאדם עצמו, האדם הוא הספר. אני כותב את הספר שלי על ידי מעשיי. ואז מה שאני, זה מה שעשיתי. לפי זה גם אפשר להבין מדוע, אומרים חז"ל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. כלומר, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יוותר על האנשתי על מעשים רעים שעשיתי. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה הקדוש ברוך הוא לא ותרן? הרי להיות ותרן זה מידה טובה בנפש. אדם שלא ותרן זו מידה רעה. אז איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא ותרן? אדרבה, יש לו מידות טובות, אנחנו לומדים את המידות שלנו מהמידות שלו. אבל אומר כאן רבי חיים מוולוז'ין, זה היה נכון אם המעשים נפרדים מן התוצאה שלהם. אבל מה שאנחנו קוראים בשם שכר ועונש, מצד האמת זה לא שכר ועונש, אלא זה תולדה עצמותית של המעשים. למשל, אם אדם נכנס למים, ברור שהוא יהיה רטוב. אדם לא יכול להגיד, אמנם נכנסתי למים, אבל אני מבקש לא להיות רטוב. או אדם ייכנס לאש, ויאמר, אמנם נכנסתי לאש, אבל אני מבקש לא להישרף. כי להיכנס למים זה מעשה מרטיב, ולהיכנס לאש זה מעשה שורף. ולכן מעשיך בספר נכתבים, אתה בעצמך הפכת להיות הספר, ולכן התולדה של המעשים כתובה כבר בך באופן עצמותי, ולכן אי אפשר שיהיה כאן ביטור. זה המשמעות של בכל מעשיך בספר נכתבים. אז אם כן, למדנו בינתיים פה שתי משניות חשובות. האחת של רבי חנניה בן הקשיא, שמסביר לנו מדוע הקדוש ברוך הוא ירבה לישראל תורה ומצוות, והמשנה השנייה היא של רבי שנותן לנו כיוון כללי, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. נראה לי שזה מספיק להיום. תודה רבה לכל הקהל הקדוש, היה נחמד להיפגש עמכם, בעזרת השם ניפגש גם פנים אל פנים. שלום.
תודה רבה לרב.
חזק וברוך.
תודה רבה לרב. חזק וברוך.
בכל הרב.
שלום לכולם, השיעור עם הרב ויאל ורד נדחה משעה 12 לשעה 1:15, כולם מוזמנים.
פתח? זה מתחיל בעוד 20 דקות, הוא גמר רבע שעה.
חשבתי שאתה רוצה להגיב, אז אמרתי.
מירי.
אז די, הוא גמר, מה אני אגיד?
מירי, אתה שומע אותי?
לא, הוא אמר שהוא סיים.
מדברים, אנשים מדברים, אתה לא מקשיב, אתה לא עושה
משהו. מירי.
אגב, אני חשבתי.
אתה לא שומע, נו, מה אני אעשה?
אז מירי שומע? שלמה.
הוא קורא לי.
Thank you.
שלמה, שומע אותי?
כן.
השיעור עם הרב אייל ורד התחיל בשעה 1:15. היום באופן חד פעמי השיעור עם הרב אייל ורד ב-1:15. שומע אותי?
כן, שמעון.
זה ערוץ מאיר והשיעור מתחיל ב-1:15.
תודה רבה, נאור.
בשמחה, שלמה.
תודה.